מוריי ורבותיי, עומדים אנו שעות ספורות, קודם מתקדש, היום הגדול והנשגב, יום הכיפורים. בעוד שעות מספר, לעת ערב, בדמדומי החמה, נעמוד בבתי הכנסת, עטויים בגדי לבן, ומעוטפים בתליטות צחורות, ובלב הומה ונרגש, נשמע את שליח הציבור, נושא את קולו בתפילה המרטיטה, הפותחת את היום הקדוש, תפילת כל נדרי. תפילה זו היא אות הפתיחה ליום מופלא ומיוחד במינו, יום של סליחה וכפרה, יום של ערגה וכמיהה לקרבה מוחלטת אל השם יתברך, יום של הסרת המחיצות והחציצות בינינו לבין בוראינו, יום שבכוחו לטהר ולזכך את נשמותינו ולהביא אותנו למקום הגבוה של בעלי תשובה, יום שבכוחו להפוך זדונות לזכויות. יום שכזה הוא הזדמנות אדירה ונדירה שאסור לנו להחמיץ אותה. בתוכנית שלפנינו ננסה להתכונן יחד לקראת היום הזה, ננסה לקרוע מעלינו את עורלת הלב, ונשתדל לעמוד מעט על מהותו ותכונתו הפלאית של היום הקדוש, יום של סליחה, יום של מחילה, יום של כפרה.
סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.
אך לפני כן נישא תפילה ונחלה פני כל נורא עלילה, שישים דברים נכוחים בפינו ושלא ניקשל בלשוננו, וינועם השם אלוקינו עלינו. דרשו חזל במסכת ראש השנה על הפסוק דרשו השם בימצו, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. וכותב רשי, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, זאת אומרת, בעוד שהקדוש ברוך הוא קורא לנו בקריאה של חיבה בימים האלו ואומר לנו, שובו אליי, אני מחכה, אני ממתין לכם, ואני גם אעזור לכם להתקרב אליי ולחזור בתשובה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אתה נותן יד לפושים. מה פשר הביטוי אתה נותן יד לפושים? הסביר הרב הקדוש, הבית אברהם מסלונים, שהרי אם אדם נופל חלילה למים ומתחיל לטבוע, אז בתחילה הוא עוד מצליח להוציא את היד החוצה כלפי מעלה, כדי שיצליחו להציל אותו ולמשות אותו מהמים. אבל אם כבר עברו המים את ראשו, אז אין ביכולתו להוציא את היד, ואז העומדים בחוץ הם אלו שצריכים לתת את היד, להושיט יד, על מנת למשות אותו ולהציל אותו. וכך בדיוק נוהג הקדוש ברוך הוא. הוא נותן את ידו גם לאותם פושים שכבר טבעו ושקעו באבונותיהם עד למעלה מראש, ואין להם את היכולת אפילו להוציא את היד. גם להם הוא זה שנותן יד ומסייע להם לצאת מביצת האבונות ומעומק התומה. ואומנם כל השנה כולה יושב הקדוש ברוך הוא וממתין לבניו שיחזרו בתשובה. אבל בעת הזאת ובימים האלו, הקדוש ברוך הוא לא רק מחכה ומצפה שנשוב אליו, אלא הוא בכבודו ובעצמו ממציא את עצמו אלינו. וכמו שכתוב במדרש תנחומה, אם עשיתם תשובה לפניי בלב שלם, אני אקבל אתכם ואדון אתכם לכף זכות, ששערי שמיים פתוחים, ואשמע תפילתכם שאני משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, עד שלא אכתום גזר דין ביום הכיפורים.
שעדיי שומעים יצא ויצא לחובתוים לא נסיפתח ויצא לחובתוים לא נסיפתח שעדיי שומעים יצא
הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני ממתין ומצפה שתחזרו בתשובה, ואני מבטיח לקבל אתכם, כי בימים האלו שערי שמיים פתוחים לרווחה. וכדי לקרב אל ליבנו את הבנת העניין ומשמעות הדבר שהשם יתברך מצפה ומחכה לנו, נתאר לעצמנו ילד שחטא כלפי אביו, ובכדי לחנך אותו מרחיק אותו האב מעליו ונוהג כלפיו בקרירות עד שהילד יתעשת ויבקש את סליחתו. אבל הילד, או שהוא לא מבין שהוא צריך לבקש סליחה, או שהוא לא רוצה, והוא מתמהמע מלהביע חרטה ומלבקש סליחה, ולכן גם האבא מצידו נאלץ להמשיך ולנהוג בריחוק כלפי בנו אהובו. אבל הוא נוהג ככה באופן חיצוני בלבד, כי עמוק בתוככי ליבו הוא אוהב, אוהב עד מאוד את בנו מחמדו, הוא מתגעגע לקרבתו. הלב שלו מתמלא ברחמים ובכאב על כך שהוא נאלץ לנהוג בריחוק כלפיו, והוא מחכה, מצפה, מייחל לאותו רגע שהוא יבוא לבקש ממנו סליחה, ואז הוא כמובן יסלח לו ויחזור מיד להביע את אהבתו אליו כמימים ימימה ועוד ביתר שאת וביתר עוז. כשמדובר באבינו שבשמיים, זה עוד הרבה יותר מכך. כמו שכתוב בתנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להן לישראל, יותר ממה שמצפה האב לבנו והאישה לבעלה שיעשו תשובה. זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניה עם בריאותיו, ואינו חפץ לבוא חשבון עם אחותים ולהניש את עוברי העבירות. הוא חושק וקמע לכך, שהם יחזרו בתשובה, והוא מחכה וממתין להם לבניו בכל יום ויום, ובפרט בימים אלו, שישובו מדרכיהם ויחזרו בתשובה.
יד יום מויסוי תחכם אלוהי אם יושו ביד תקו אלוהי
התשובה היא בעצם חסד גדול מאוד שעושה איתנו הבורא יתברך. כי הרי על פי האמת והצדק לא היה בעולם שום מקום לתשובה. אדם העז לחטוא, הוא קלקל, הוא פשע. גם אם הוא התחרט חרטה גמורה, הרי הקלקול כבר נעשה. איך אפשר בדיוק לתקן את זה? אלא זה בדיוק החסד הגדול של התשובה. שהוא לפנים משורת הדין, שהקדוש ברוך הוא מאפשר על ידי התשובה להחזיר את הגלגל אחורה, וכאילו הוא לא חטא כלל. והפלא הגדול הוא שאם אדם עושה תשובה מעומק הלב ומתחרט על מעשיו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו מיד, גם אם הוא עדיין לא הפך מיד לצדיק, אלא הוא רק קיבל על עצמו להשתפר ולשנות את דרכיו. ולא רק זה, אלא אפילו אדם שמקבל על עצמו קבלה קטנה, יש בכוח הקבלה הזאת לגרום שהתשובה שלו תתקבל בשמיים. ומדוע? איך קורה הפלא הזה? אלא מסבירים בעלי המוסר, כשאדם מקבל על עצמו קבלה טובה, להתחזק ולהשתפר בדבר מסוים, אפילו אם מדובר במשהו קטן, אבל זה כבר מספיק כדי להצביע שכבר לא מדובר באותו אדם. זה כבר אדם אחר. זה לא אותו אדם שחטא. זה כוח התשובה שעליה אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. ובוודאי אם כן, שכוחה של תשובה כזו להעביר את רוע הגזרה. אמר האדם, הרי אני בתוך תוכי יודע באמת מי אני וכמה אני שווה וכמה התרחקתי מהקדוש ברוך הוא, איך אוכל אם כן לשוב בתשובה? אז כאן המקום להביא את דבריו הנפלאים של בעל הנתיבות שלום, שכותב על הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם, שהתורה בעצם מרמזת פה למצב שאדם ירד לדיוטה התחתונה, והוא מרגיש שהוא לגמרי מושלח כביכול מהשם יתברך. כנגד זה אומרת התורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכל מצב ובכל עניין אתם בנים, וישראל אף על פי שחטו בנים הם, ויהודי חייב להאמין, כותב הנתיבות שלום, שבכל מצב הוא אינו אבוד והשערים פתוחים בפניו. הוא מביא שם את המדרש בפרשת ויתחנן על הפסוק ושבת עד השם אלוקיך, משל לבן מלך שיצא לתרבות רעה, והיה המלך שולח אליו שליחים שיחזור הביתה, והיה הבן אומר, באיזה פרצוף אני אחזור אחרי שכל כך התרחקתי? אני מתבייש. שלח לו המלך, וכי יש בן שמתבייש אצל אביו? והרי לאביך אתה חוזר. ובך מחר השם, ובך מחר השם, נהיית לוי לים סיגור עולה. ובואו נראה מה עושה בורא עולם כדי שיתהרו בניו לפניו? הוא בעצמו מלכלך כביכול את ידיו ומנקה אותנו מאבונותינו. ולמה? כדי שנוכל לעמוד לפניו ולזכות לקרבתו.
וזרקתי עליכם מים טהורים, וזרקתי עליכם מים טהורים, התחרתם.
משל למה הדבר דומה? לאדם עני ואביון שהצליח לאחר ניסיונות ובקשות חוזרות ונשנות להתקבל לשיחה פרטית אצל המלך. הוא קיבל מכתב מבית המלוכה עם דרישות והוראות ברורות כיצד עליו להופיע. עליו לעמוד לפני המלך כשהוא נקי ורחוץ ולבוש במלבושים מהודרים, נקיים ומצוחצחים ללא רבב. אותו אני, שהיה חסר אמצעים לחלוטין, ניסה לטקס עיצה כיצד הוא יוכל לעמוד בדרישות האלו. לאחר מחשבה מרובה, הוא החליט שפשוט אין לו ברירה, אלא לעשות את המעשה הבא. הוא עקב אחרי לוח הזמנים של המלך, וגילה כי אחת לשבוע המלך יוצא מחוץ למתחם המגורים המלכותי שלו, ומטייל זמן קצר מסביב לחומה המקיפה את חצר הארמון, כשכמובן שומרי הראש מקיפים אותו מכל עבר. בהגיע אחת הלילות שקודם היום המדובר, הוא הסתתר בין העצים הסמוכים למסלול הקבוע של המלך, באופן כזה שבבוקר כששומרי הראש ערכו סריקה, הם לא הצליחו לגלות אותו. והנה, המלך יוצא כדרכו לטיול השבועי הקבוע, ואז כשהמלך חלף בסמוך למקום המחבוא שלו, קפץ האיש בצורה פתאומית מתוך סבך העצים, ונעמד מול המלך בלי שהשומרים אפילו יספיקו לעצור אותו. המלך שראה מולו איש דל ומסכן, חמל עליו ושאל למבוקשו. אמר לו אני, כבוד המלך, יש לי הזמנה לשיחה איתך כבוד המלך בשבוע הבא, אלא שאין לי את האמצעים להתארגן כראוי וכנדרש לכבוד המלך, ולכן בקשתי בפי. אם המלך יועיל בטובו לעזור לי להתנקות ולהתלבש כראוי, על מנת שאוכל לעמוד בפניו בתאריך שנקבע לי לעוד שבוע. מה אנחנו נחשוב על אדם כזה? אנחנו נחשוב שהוא לא רק אני בממון, אלא גם אני בדעת. הייתכן? לא ברור מה יותר חמור כאן, החוצפה או הטיפשות. אתה צריך לעמוד בפני המלך כשאתה נקי ולבוש בהידור, ואתה מבקש מהמלך בעצמו שהוא זה שיעזור לך להתנקות ולהתלבש לכבודו? אבל כל זה כשמדובר במלך בשר ודם. לעומת זאת, כשמדובר במלך מלכי המלכים, בבורא עולם שמחכה ומצפה שנתקרב אליו, שם זה בדיוק מה שקורה. הוא עצמו, בורא העולם בכבודו ובעצמו, מטהר ורוחץ אותנו מזוהמת החטא שדבקה בנו. ולמה? כדי שנוכל ונהיה ראויים לעמוד לפניו. זוהי בדיוק ההתפעלות של רבי עקיבא שאמר, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים? לפני הקדוש ברוך הוא. ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. בתפילת התחנון שאנחנו אומרים בימי שני וחמישי, אומרים שם, הפותח יד בתשובה, נבלה נפשנו מרוב עצבוננו. לא אומרים נבלה נפשנו מרוב אבוננו, אלא מרוב עצבוננו. ומדוע? כי כשרואים שהקדוש ברוך הוא פותח יד בתשובה לכל פושע, בכל מצב שהוא, אין לנו על מה להשתומם ועל מה לייצב. ולכן נבלה נפשנו על העיצבון. כי מה יש להתעצב? מה שצריך זה דבר פשוט, לקום לאזור חיל ולנצל את המתנה האדירה הזאת שנקראת תשובה. ואיך עושים את זה? פונים ישירות למלך מלכי המלכים, לא על ידי שליחים ולא על ידי מתווכים, פונים ישירות לכל מלך מלא רחמים. יש שהסבירו שהמילה מלא בא לומר לנו עד כמה בקלות ניתן לעורר עלינו את רחמיו יתברך, כמו אותו כלי מלא על גדותיו, שעל ידי נענוע קל ישפך המשקה שבתוכו. כך יש ביד כל אדם לנענע כביכול בתפילתו את כיסא הכבוד, ומיד ישפכו עליו שפע של רחמים. ובואו נראה עד כמה ועד איכן מגעת עוצמתה של התשובה, וכיצד היא יכולה להפוך עולמות ולשנות את מצבו של האדם מקצה אל קצה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' פוסק להלכה את העיקרון שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לבד מאנשים מסוימים שעברו עבירות חמורות, והרמב״ם מונה 24 כאלו שלגביהם נאמר שאין להם חלק לעולם הבא. אבל אחרי כל זה, כותב הרמב״ם בהלכה י' ד', במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא, כשמת בלא תשובה? אבל אם שב מרשעו ומת, והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. מוסיף הרמב״ם, אפילו כפר בעיקר כל ימיו, ובאחרונה שב, יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. עד כאן דברי הרמב״ם. לא יאומן, אדם הגיע לדיוטה התחתונה, עבד עבודה זרה, כפר בעיקר כל חייו, ורגע אחד קודם מיטתו הוא עשה תשובה מעומק ליבו, הוא כבר זוכה לעולם הבא. כי כפי שכותב הרמב״ם, אין לך כוח העומד בפני התשובה. ונשים לב לדבר נוסף אותו כותב הרמב״ם. כל הרשעים והמומרים וחיוצא בהן שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בין במתמוניות, מקבלים אותם. שנאמר, שובו בנים שובבים. אף על פי שעדיין שובבו, שערי בסתר שב ולא בגלוי, מקבלים אותו בתשובה. דהיינו, שאפילו אם הוא שב בתשובה בסתר, ועדיין לרבים בחוץ הוא מוכר כבעל עבירה, ורק הוא והקדוש ברוך הוא בלבד, רק הם יודעים שהוא התחרט והוא חזר בתשובה, גם אז עלתה לו תשובתו. והרמב״ם מוכיח את זה מהפסוק, שובו בנים שובבים. אף על פי שהם עדיין מוחזקים אצל האחרים כשובבים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מחשבות, והוא בוחן כליות ולב, אצלו הוא מתקבל באהבה גמורה ובחיבה עצומה, כמו בן עובד ששב אל אביו לאחר שנות פרידה ארוכות. על יום הכיפורים נאמר, עיצומו של יום מכפר. פירושו של דבר, שעצם מהותו של היום, עצם זה שעובר על האדם היום הקדוש הזה, לזה עצמו כבר יש כוח כפרה. מה שנשאר לו לאדם זה רק להתחבר לכוח הזה, לתת לעצמו להיסחף אחרי הזרם של היום הזה, לדבוק בקדוש ברוך הוא ולהחליט שהוא מעוניין באמת ובתמים לשנות את דרכיו. כשאנחנו מבינים עד כמה התשובה היא קלה וזמינה, לא קשה ולא מאיימת, מתייחסים אם כן ליום הכיפורים כאל יום שמח, יום שבו אנחנו מחדשים ומשדרגים את הקשר עם בורא עולם, וממילא אנחנו מחכים ומצפים לבואו של היום, וכשהוא בא, אז מנצלים כל רגע לתפילה ולבקשת רחמים. וכפי שאומרת המשנה במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. יום כיפור הוא יום טוב, הוא יום שמח לישראל. ולא כפי שיש כאלו שזה אולי מצטייר אצלם כיום כבד, כיום עצוב, ומהרגע שהוא נכנס הם רק מחכים שהיום הזה יסתיים. אדרבה, השאיפה צריכה להיות שהיום הנשגב והקדוש הזה רק יתארך ויתארך עוד ועוד, ונזכה יותר ויותר להתנקות, להיטהר ולהזדקך. ביום כזה, כשאדם שוהה בבית הכנסת במשך רוב היום, כשהוא משוחרר מכל עניין גשמי, לא אוכל, לא שתייה, רק הוא ובורא עולם, רק הוא והתפילות מעומק לב, אז כל מה שנשאר לו אם כן זה רק ליסד נגלשה, רק ליסד נגלשה, רק ליסד נגלשה, ולהנוי סביזי שחידוסוי, רק ליסד נגלשה, רק ליסד נגלשה, רק ליסד נגלשה, ולהנוי סביזי שחידוסוי. ולא לחינם קדמה התשובה ונבראה לפני מעשה בראשית, כי באמצעותה יכול האדם להתעלות עד מאוד ולהגיע לדרגה גבוהה עוד הרבה יותר ממה שהוא היה לפני החטא. וכפי שאומרת הגמרא במסכת יומא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. ובספר מאמרים מעניין התשובה שחיבר תלמידו של הרמ"א מפנו, הוא מבאר את זה ומחדש בזה חידוש עצום ונפלא. הוא כותב שם שמאחר ורצון הבורא התברך שהאדם יעלה בדרגתו מאותו מקום שהוא נברא, שזה בעצם מתחת כיסא הכבוד, ורצונו שיתעלה במדרגתו עד שיגיע לכיסא הכבוד, אשר על כן הוא ברא את היצר הרע על מנת שיסית וידיח את האדם עד שלא יוכל לעמוד מפניו ויחטא, וכל זה על מנת שאחר כך הוא יחזור בתשובה שלמה, ואז הוא יגיע למדרגה הגבוהה של עד כיסא הכבוד. וזו הכוונה, גדולה התשובה שמגעת, שמגיעה ומביאה את מי שעושה אותה בשלמות להיות חביב אצל השם יתברך, עד שהוא מעמיד אותו אצלו ממש ליד כיסא הכבוד, שזה בעצם גבוה יותר אפילו ממי שהיה צדיק מלידתו, כי הרי כתוב שנשמתן של צדיקים היא מתחת כיסא הכבוד. ולכן אמרה הגמרא במסכת ברכות, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. קרבת השם שיש למי שחוזר בתשובה באמת ובתמים, היא הקרבה החזקה ביותר. וגם את הדרך, כיצד ואיך עושים תשובה, מי שלימד אותנו זה בעצם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ודרך תשובה הורית לנו. את דרך התשובה ואת הסוד של י"ג מידות של רחמים גילה הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל. התורה מספרת שלאחר חטא העגל עלה משה רבנו כמה פעמים להר סיני לקדוש ברוך הוא וביקש סליחה ומחילה עבור עם ישראל על האבון הנורא, עד שבסופו של דבר בעשירי בתשרי, ביוד בתשרי, התרצה הקדוש ברוך הוא ומסר למשה את לוחות הברית החדשים ומחל לעם ישראל על חטא העגל. ומאז והלאה נקבע היום הזה לנצח כיום הכיפורים, היום שבו הקדוש ברוך הוא מכפר לכל מי ששב בתשובה. ובאותה העת, כשמשה רבינו שהה בהר, כשחילה את פני השם, הוא ניצל את עת הרצון המיוחדת הזאת וביקש מהקדוש ברוך הוא, אתה, אם נמצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ועידך למען אמצא חן בעיניך. ואז, כפי שמתארת הגמרא במסכת ברכות, תיאור נורא ומרטיט, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גילה למשה רבינו את סוד התפילה והבטיח לו שבשעה שהציבור יאמר 13 מידות של רחמים, יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא והוא ימחל על החטאים והאבונות.
השם, השם, כהיל רחבך וחמנו, נוי אוי אוי אוי, אלך הפעמים, ורב חבסת ויבמס, אוי אוי אוי, רוח נרם, נוי צל חסד ובעל אופים, נוי סיובוי, נוי בפשע, וחתובו ובנה,
וכותב רבינו בחיי, כל המבין 13 מידות ומתפלל בהן בכוונה, אין תפילתו חוזרת ריקם. בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קורבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני השם בלתי עם תפילתנו ו13 מידותיו. ואכן משה רבינו השתמש בסוד זה בחטא המרגלים, כשחרה אפו של הקדוש ברוך הוא בעמו וגזר עליהם כליה, עמד משה רבינו ואמר, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת למור. השם השם, ערך אפיים ורב חסד וכו'. ולאחר מכן הוא הפציר בקדוש ברוך הוא.
סלח סלח לו לבוין הום הזה Omaze ki goydel khazdekho Selach selach no lavoin omaze lavoin omaze ki goydel khazdekho
וממשיך משה רבינו וטוען לקדוש ברוך הוא, הרי יוצאת אותה ממצרים. ובדבריו הוא בעצם רומז לחטא העגל, והוא כביכול אומר לקדוש ברוך הוא, הרי כבר נסעת להם וחיפרת להם על חטא העגל, אז בשביל מה? בשביל מה עשית את זה? בשביל לחלות אותם? ואכן, לאחר תפילות ותחנונים רבים, מצליח הרועה הנאמן של כלל ישראל לרצות את הקדוש ברוך הוא ולהסיר את גזרת הכיליון מצאן מרעיתו מעם ישראל. וגם אנחנו, עד היום הזה, תופסים אומנות אבותינו בידינו, ומשתמשים בסוד הזה של י"ג מידות שאינן חוזרות ריקם, ומשלבים את אמירת י"ג המידות פעמים רבות במהלך הימים הנוראים בכלל, ובתפילת נעילה ביום הכיפורים בפרט. וכמובן שאמירת י"ג מידות של רחמים שעליהן נאמר שאינן חוזרות ריקן, זהו אך ורק כשזה בא יחד עם תשובה וחרטה גמורה. וכפי שמצינו בדברי רבי שמחה בוני מפשיסחה, זכר צדיק לברכה, שעיקר התשובה תלויה בתחושת המרירות, בלב השבור, בזה שאדם מכיר בחטאו ומכיר בכך שלולי חסדי השם, אין לו תקווה כלל וכלל, והוא מוכיח את זה מכוח קושייה חזקה. מדוע מעשה העגל נמחה להם לישראל, למרות שלא מצינו שעשו על זה תשובה? ואילו בחטא המרגלים נאמר, והתאבלו העם מאוד, זאת אומרת שהם עשו תשובה, ואף על פי כן לא נמחה להם לחלוטין. והרי אין דבר שעומד בפני התשובה. אלא מכאן לומדים, אומר רבי שמחה בוני מפשיסחה, כי עיקר התשובה זה אם אדם יודע שאין לו שום תקווה. זה אם אדם יודע שהוא ככלי חרס הנשבר, שאין לו שום תקנה. ועם כל זה, הוא רוצה לעבוד את השם מכאן ולהבא, ועושה כפי שציווה השם. אפילו שהוא יודע שאין לו שום תקווה מחמת גודל חטאיו שחטא. זוהי תשובה אמיתית ושלמה. וזה היה בחטא העגל, כי זה היה החטא הראשון. ושם לא ידעו בכלל, עם ישראל לא ידע שהתשובה יכולה להועיל. והיה להם באמת צער גדול ומרירות הלב, וממילא הייתה תשובה בשלמות. אבל בחטא המרגלים, שכבר ידעו את כוחה של התשובה, והם חשבו שהם כבר עשו תשובה והכל נמחל והכל נסלח, שם היה חסר להם את מרירות הלב, ולכן לא הועילה להם התשובה, מאחר והם לא עשו אותה בלב שלם.
דבר שלם מלב שבור, אין דבר שלם מלב שבור, קרוב קרוב השם לנשברי לב, קרוב השם לנשברי לב.
והתנאי הראשון להגיע לתשובה מעומק הלב ולהתחרט באמת, זה כשאדם מכיר בכך שהוא חטא. ובואו נראה מה גדול ורב כוחו של זה שהכיר בפשעיו ובחטאיו והצדיק עליו את הדין. כולנו הרי אומרים שלוש פעמים ביום את תפילת עלינו לשבח. חלקה השני של התפילה נפתחת במילים על כן נקווה לך. מי חיבר את התפילה הזאת? כותב רבי משה בן מכיר בספר סדר היום, שהתחברה על ידי אחן בזמן שהתוודה על חטאו והצדיק עליו את הדין. כידוע, אחן הרי מעל בחרם שהוטל על יריחו על ידי יהושע בן נון, ובגלל המעילה הזאת הם נכשלו במלחמה, בעי, וכמעט שלא הייתה להם תקומה לעם ישראל אם לא שהם מיהרו לבאר מקרבם את החוטא. ובגלל שכל העם הסתבך בגללו, בגלל אחן, כינו אותו אז בתואר הנורא אוכר ישראל. הוציאו אותו לסקילה, החרימו את ממונו. והנה, אותו אחן זוכה לחבר פסוקי תפילה שהתקדשו בקדושת עולמים בתפילות שלנו, את פסוקי על כן נקווה לך שאנחנו אומרים בחלק השני של עלינו לשבח. הייתכן? ולא רק שהוא זכה לחבר תפילה, אלא אפילו השם שלו רמוז בפתיחת התפילה. על כן נקווה זה ראשי תיבות אחן. איך ייתכן כדבר הזה? אלא כפי שכותב בעל סדר היום, שאחן הצדיק עליו את הדין וידע שחטא וקיבל עליו עול מלכות שמיים קודם מיתתו. ולכן אמר לו יהושע שבאותה שעה נתכפרו עוונותיו. ואז הוא חיבר את התפילה שכל המהות שלה היא בקשה ותחינה שהשם יתברך יסיר מאיתנו את לב האבן וייתן לנו לב בשר שלא נחטא עוד, וממילא אז יגיע הזמן שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. למדנו מכאן שהנקודה הפנימית של התשובה היא הכרת החטא. פירושו של דבר שאדם אומר, אכן, חטאתי. אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ומתוך הקנייה הזאת האדם בא ומבקש מחילה וכפרה. ואומר לקדוש ברוך הוא, אנא, קרב אותי אליך, למרות הכל. אני רוצה לחזור אליך.
ישיבנו השם אליך, השם אליך ונשוב.
אז הנה ראינו את עוצמת התשובה בעצם כך שאדם מכיר באמת ובתמים בחטאו ומקבל על עצמו מעתה ואילך עול מלכות שמיים, ואז הוא כבר נקי וזך ומגיע לדרגה שהוא יכול לחבר תפילות עד כדי כך. אבל מאידך, אלו שמחסים על פשעם אפילו בעיני עצמם ומצדיקים את עצמם, אלו לא יצליחו להגיע למצב של תשובה. וכך כותב רבינו יוינה בספרו שערי תשובה. ויש אנשים רבים ימנע מהם אור התשובה, כי הם זכאים ותאורים בעיניהם, ולא יתעשתו על תיקון מעשיהם, כי ידמו בנפשם שהם מתוקנים, והם חטאים להשם מאוד. עד כאן לשונו, וכפי שכתוב במשלי, מחסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. מחסה פשעיו לא יצליח לעשות תשובה. ולמה? כי הוא בכלל לא רואה את מעשיו כמעשים שליליים. ובניסיון להרגיע את המצפון שלו, הוא מוצא אין ספור תירוצים והסברים להצדיק את מעשיו. ולעומת זאת, מודה ועוזב ירוחם. מי שמודה בחטאיו ועוזב אותם ונוטש את הדרך הרעה, הוא ירוחם. הוא מצליח לעשות תשובה ועוונותיו מתכפרים. ולא כפי שעלולים להבין מהפסוק, שיש כאן איזה מחווה מיוחדת של ויתור ורחמים כלפי מי שמודה על האמת. זו לא מחווה באלמה, ולא רחמים שלפנים משורת הדין. אלא פשוט מאוד, מי שמודה על חטאיו, זה אומר שהוא מכיר בחטא, וזה כואב לו. וממילא זה מביא אותו לשינוי ולשיפור דרכיו. וזה מתבטא בכך שהוא עוזב את החטא. ומאחר שהוא התייסר וניקה את עצמו מהחטא, אם כן, בוודאי שהוא ראוי לרחמים מבעל הרחמים. ולפי זה נוכל להבין את התמיהה הגדולה, כיצד זה ששאול המלך הפסיד את מלכותו בגלל חטא קל של שב ואל תעשה, בזה שהוא לא גמר את מצוות מחיית המלך, ואילו דוד המלך שחטא לכאורה בשני חטאים בקום ועשה, בחטא בת שבע שגרם למותו של אוריה ומניעת ישראל שגרמה למגפת הדבר, הוא לא הפסיד את מלכותו. מה הסבר לכך? אלא מתרצים זאת חכמי המוסר על פי דברי המדרש שוחר טוב על הפסוק שהבאנו, מחסה פשעיו לא יצליח, אומר המדרש, זה שאול. הוא מודה ועוזב ירוחם, זה דוד. נכון ששאול חטא בחטא קל, אבל כשבא שמואל הנביא להוכיח אותו, הוא ניסה בתחילה להתעקש שכוונתו הייתה לטובה, ושהוא בעצם עשה מצווה, ורק בסוף, אחרי ששמואל חרץ את גורלו, ואמר לו, יען, מאסת את דבר השם, וימסך ממלוך, רק אז הוא הודה ואמר, חטאתי כי עברתי את פי השם ואת דבריך. אבל אז זה כבר היה מאוחר מדי. הוא כבר כיסה את פשעיו, ומכסה פשעיו לא יצליח. לעומת זאת, דוד המלך, מיד כשהוכיח אותו נתן הנביא, הוא הרכין את הראש ואמר, חטאתי להשם. ובעקבות ההודעה המיידית, הוא זכה להתבשר מפי הנביא, שאמר לו כך, גם השם העביר חטאתך לא תמות. וזה מה שאומר המדרש, הוא מודה ועוזב ירוחם, זה דוד. וכלל גדול לימד אותנו החוזה מלובלין. ידיעת החטא היא התשובה הגדולה ביותר.
צדיק השם כי פיו מוריסי שימונו כל עמים ראו מחוי בי הוי ליה השם
מסופר שהחפץ חיים נכנס פעם להיכל הישיבה שלו ברדין בתקופת הימים הנוראים ושמע שמשוחחים שם על הקושי הגדול שיש בעשיית תשובה. החפץ חיים התבטא בפליאה ואמר, מה כל העניין הגדול הזה? הרי לתשובה צריך בסך הכל שני דברים, עזיבת החטא וקבלה לעתיד, וזה בסך הכל שני דברים, על מה הרעש הגדול? החפץ חיים לא התכוון להמעיט מהמאמץ שצריך להשקיע בעשיית התשובה, אלא שהוא אמר שאפשר לנהוג בהנהגה של פשטות, וממילא אז יהיה קל גם לעשות תשובה. צריך להתחרט על מה שעשינו ויותר לא לעשות. אז כמובן שלהגיע לדרגה שלהתחרט חרטה אמיתית, זאת לא משימה כל כך קלה, אבל מהותה של התשובה ודרך הפעולה שלה היא אכן פשוטה. כשאדם מחליט בליבו באמת ובתמים לא עוד, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, הנה אני משנה דרכי ואני לא הולך יותר בדרך הקלוקלת, זוהי תשובה אמיתית. ובכדי להגיע למצב של תשובה אמיתית מעומק הלב, מה שאדם צריך לעשות זה דבר פשוט. הוא רק צריך להתבונן כמה קשיים, כמה עוגמות נפש עברו עליו בשנה שרק עכשיו חלפה, וכמה מאמצים וכמה תפילות הוא השקיע כדי להתפטר מהקשיים הללו. והרי כיהודים מאמינים בני מאמינים, ברור לנו שהכל, הכל, נכתב ונגזר מלמעלה, שהרי אין אדם נוקף אצבעו עד שמכריזין עליו מלמעלה. וגם ברור לנו שהגזרה כבר נגזרה בראש השנה שחלף, ונחתמה ביום הכיפורים שאחריו. ואם אנחנו מתבוננים ומשקיעים מעט מחשבה בעניין הזה, ממילא האדם מתעורר לחזור בתשובה ולבקש רחמים. וכפי שהמחיש זאת בצורה נפלאה, הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, הוא סיפר שפעם הוא הוזמן לחנוכת בית הכנסת, שהיה בעצם קרוון, קרוון שהכינו אותו במיוחד לשם זה, הקרוון הזה הובא על ידי מנוף ענק שהוריד אותו בשטח המיועד. הקרוון הונף באוויר והמנוף התחיל לאט לאט להוריד אותו כלפי מטה. כל המתפללים התגייסו כולם למשימה, הם החזיקו את המבנה כשהם מכוונים, דוחפים אותו עם הידיים שלהם ימינה, שמאלה, ככה שהוא הנחת בדיוק במקום המדויק, ואחרי הרבה כיוונונים, דחיפות, צעקות, המנוף בסופו של דבר הנחית את הקרוון בצורה מדויקת על הרגליים מבטון שהוכנו מבעוד מועד. ההתרגשות הייתה בשיאה, כולם סמכו ועלזו, ולאחר שהמנוף סיים את תפקידו ועשב את המקום, התקבל הרב פינקוס וניגש לפתוח את הדלת ולקבוע מזוזה. ואז התבררה התקלה הנוראית. התברר שהקרוון הונח באופן כזה שארון הקודש נמצא בצד ההפוך, בצד השני. הגבאי נרעש וחצר בית הכנסת הייתה כמרקחה. מה עושים? היה שם ילד קטן שנכח שם וצעק, מה הבעיה? בואו נסובב אותו כמו מקודם. אחד המבוגרים ניסה להסביר לו שהקרוון זה משהו ששוקל כמה טונות. אבל הילד הרך לא ויתר והוא שאל, אבל מקודם עשינו את זה ממש בקלות. לשאלתו החכמה של הילד ענו לו המתפללים, נכון, אבל מקודם היה מנוף שהחזיק את הקרוון באוויר, וכל עוד המנוף מחזיק אפשר לסובב, אבל ברגע שהקרוון הונח לא ניתן לעשות שום דבר. שמע את זה הרב פינקוס ואמר, נמשל, כל עוד יש את יום הכיפורים אפשר לסובב את השנה ולכוון אותה בכוח התפילות ולהביא אותה למקום טוב יותר. אבל ברגע שיום הכיפורים עבר, כבר אי אפשר לעשות כלום. אם האדם יפנים את המשמעות הפשוטה והמצמררת שה-24 שעות הקרובות של יום הכיפורים הן אלו שיחתמו סופית כיצד תראה אצלו השנה הבאה ומה יעבור עליו, האם הוא ישלב או יתייסר, האם הוא ינוח או ינוע וכו', והוא יבין שהקרוון של השנה החדשה נמצא ברגעים האחרונים של הכיוונון והמיקום הסופי, וכל עוד הוא כמה סנטימטר מעל הקרקע עדיין ניתן להזיז אותו. אז עם מחשבה כזאת, אדם יוכל להביא את עצמו די בקלות למצב שהתשובה והתפילה יגיעו ויפרצו מקירות לבבו.
ונפשי שפחי כמיים מבך, נוכח נוכח בני השם. ונפשי שפחי כמיים מבך, נוכח נוכח בני השם. אבא, אני נותן לך את כל ליבי. אבא, אני נותן לך את כל ליבי. בנפשי שפחי כמיים ליבך, בנפשי שפחי כמיים ליבך. אבא, אני נותן לך את כל ליבי.
אם כן, כמה נפלא הוא השילוב שיש ביום הקדוש והנורא הזה, יום הכיפורים. גם יום של סליחה, מחילה וכפרה, וגם יום שבו נחתם גזר הדין של השנה הבאה. כי ברגע שאדם מבין שהיום זה יום שנחרצים בו גורלות, וזה בעצם יום שיקבע את העתיד שלו בשנה הקרובה, זה ממילא יביא אותו למצב של לב נשבר, והתשובה אז תהיה ממקום עמוק, ממקום אמיתי, ומתוך בכי ותחנונים. וכמו שמבאר הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, את מה שנאמר בגמרא, שאף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. לדבריו ולהסברו של הרב דסלר, הכוונה היא לא לשערי שמיים, הם בוודאי פתוחים, הם פתוחים בכל עת, הם אף פעם לא נסגרים בפני תפילה של בן אדם. אלא מסביר הרב דסלב, הכוונה לשערי הלב, כי השגרה שוחקת ואותמת את האדם, את הלב שלו. היא לא מאפשרת לו להתפלל ולשפוך את נפשו כראוי לפני השם. ואז, כששערי התפילה שבליבו ננעלו, איך הוא יוכל לפתוח אותם? על ידי שערי דימה. הוא יביא את עצמו למצב של דימה, וזה כבר בוודאי יפתח את סגור ליבו, ואז ממילא הוא יוכל לפעול בתפילה שלו גדולות ונצורות. כמו שכתוב בספר חסידים וזה לשונו, יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן. אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו ועושה חפצו.
אוי 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 קוי לי שמה עירה הומי דימה ראי די מיימי אוי ריב ריב שיהו ביי מירי ואהל שיבי מי סולחתי.
מי לא היה רוצה לקבל סימן משמיים שתפילתו התקבלה? אז הנה יש לנו סימן כזה, כפי שכותב החתם סופר, שעם דמעות חמות יוצאות מהלב בתפילתו, הרי זה סימן שתפילתו נתקבלה. וזה לשונו של החתם סופר. ואז יעורר ממילא בבכי ודמעות היוצאים מהלב, ובזה יוודע כי נתקבלה תפילתו, ומעט השם הייתה לו.
שמעתי, שמעתי את תפילו זכור איסי,
וכך כותב רבי חיים ויטל בשער הכוונות על מורו ורבו הארי הקדוש זכר צדיק לברכה, שהיה נוהג לבכות הרבה בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים, והוא גם היה אומר שמי שאין בכייה נופלת עליו בימים האלו זה סימן שאין נשמתו הגונה ושלמה. ורבות רבות הפליגו צדיקי הדורות במעלתה העצומה של תפילה שיוצאת מהלב בבכי ובתחנונים.
בשערי דמויס דמויס בשערי דמויס לא ינעלי תטרר אליך שפיר אספת אוף מנטי הניח על פסי ביג נבן מי ועל שערי דמויס לא ינעלי שערי דמויס.
ובתפילה מתוך דמעות אפשר לקצר את הדרך ולגרום לתפילות להתקבל באופן מיידי, כמו שאמר הרב הקדוש בעל איסמח מוישה על מה שנאמר בקהלת, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. הוא הסביר שהכוונה היא לבקשה שנשלחת למרומים על פני המים, זאת אומרת אותן דמעות שהוא שופך כמים, שהן עושות רושם רב במרומים ומביאות לו לאדם את הישועה, והן פועלות כמו עבודה ויגיעה של ימים רבים. וזה הכוונה כי ברוב הימים תמצאנו. זאת אומרת שישועה שאמורה להגיע באופן עקרוני רק על ידי עמל של רוב ימים, תוכל למצוא אותה בנקל אם תשלח את תפילתך על פני המים. זאת אומרת, אם תתחנן ותבקש בדמעות שליש. וכמו כן כותב רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, בספר יערות דבש, כותב כך, ואשרי למי שמתפלל בדמע ובלב נשבר ונדקה, כי לא ישוב ריקם. וכך כותב גם בספר ערבי נחל על הימים האלו, הימים הנוראים, הנה העת לפייסו על כל מה שעשינו לו, ובמה מפייסין לו. הנה השם יתברך נקרא מלך מתרצה בדמעות, שיכולין לפייסו בדמעות. אין אנו יכולים לפייסו בדבר אחר, רק בדמעות.
אחי זה דימו, אחי זה דימו, זה
נסיים בתפילה ותחינה לפני כל נורא עלילה, שיזכה אותנו בזו השנה לשוב אליו בתשובה שלמה, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת ולחתימה טובה. ובזאת אודה לכם מאזינים יקרים על ההזנה שלכם, אודה לקדוש ברוך הוא על שזכיתי להתחזק ביחד איתכם. כמו כן נודה לכל העוסקים במלאכה, לטכנאים המסורים, לכל צוות ההפקה, לגברת הרשקוביץ ולהנהלת רדיו קול חי בראשותו של רב אבי רוזן, שמשכילים להשתמש בכלי העוצמתי הזה שנקרא רדיו ולהפיץ באמצעותו את דבר השם בכל אתר ואתר. שנה טובה ובשורות טובות.